Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח, שמח לארח את גידי גרינסטיין. גידי הוא ראש מכון ראות, הוא היה מזכיר הצוות הישראלי לשיחות קמפ דיוויד בשנת 2000, עם אהוד ברק ויאסר ערפאת. הוא מתגורר בארצות הברית, ואם מגדיר זאת במשפט אחד, הוא מכיר מלפני ומלפנים את הקהילה היהודית-אמריקאית שהוא חי בתוכה, וזה גם יהיה עיקר נושא שיחתנו, יהדות ארצות הברית לאן. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום גידי.
שלום שלומי, תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת, אני קודם כל אגיד שאני מנצל את העובדה שאתה נמצא פה עכשיו בארץ, ומהר מהר התארגנתי כדי שניפגש. ודבר ראשון, לפני שנדבר בכלל על יהדות ארצות הברית וזה, אתה הצלת את אהוד ברק.
זה נכון, האירוע הזה... guilty as charged, איך שאומרים בארצות הברית. האמת שיש כמה אנשים שעד היום מזכירים לי את זה כאחד החטאים שלי. אבל כן, באחד הערבים בקמפ דיוויד, כולנו עמדנו שם מסביב לשולחן, ואכלנו בוטנים, ואחד הבוטן נכנס לאהוד בצינור הלא נכון. אני הייתי זה שהיה שם כדי לעשות היימליך, ממליץ פה לכל המאזינים, כולם צריכים לדעת לעשות היימליך. אתם יכולים להציל חיים, וזה יכול לקרות לכם מחר בבוקר. אבל אני רק אציין שבזכות הדבר הזה, זה למעשה הדבר שבעתיו הוזכרתי כמעט בכל הספרים שנכתבו על קמפ דיוויד, אבל בפועל היה לי תפקיד אחר, תפקיד אחר, אני מקווה יותר משמעותי ומהותי בתהליך. אבל כן, זה היה האירוע האיזוטרי שבאמצעותו נכנסתי להיסטוריה לפני 24 שנים.
כן, אבל להיות עוד תפקיד היסטורי, זה בעצם להיות בקמפ דיוויד, ואולי לתת לנו תשובות. שמע, כל הזמן אומרים שברק נתן הכל, וערפאת לא רוצה לקחת כלום.
אז למעשה צריך להבין את פסגת קמפ דיוויד שהתרחשה בין ה-11 ל-25 ביולי שנת 2000, כאירוע מרכזי ראשון בתהליך המסע ומתן על הסדר הקבע, שבפועל התחיל באזור חודש אפריל-מאי, אחרי שמוצע המסע ומתן עם הסורים והסתיימה הנסיגה החצדדית מלבנון, ונמשך למעשה עד התשובה הפלסטינית לרעיונות קלינטון בינואר 2001. זאת אומרת שכשאנשים חושבים על המסע ומתן על הסדר הקבע, צריך להתייחס למלוא התקופה הזו, כשפסגת קמפ דיוויד היא אירוע כמובן חשוב ומכונן, אבל הוא חלק מאותו תהליך יותר ארוך. אני רק אציין שמבחינת האופן שבו נבנתה הממשלה של ברק, היא נבנתה סביב הרעיון, הרי ברק נבחר, ובתוצאות הבחירות של 1999, של מאי 99, הוא יכול היה להרכיב 3 קואליציות. יכול היה להרכיב קואליציה שהייתה מתבססת על שמאל ערבים, אבל לקח מרכזי מהקדנציה של רבין, ב-92 היה שלא נכון להוביל תהליך מדיני על בסיס קואליציה צרה, שאין לה לגיטימיות, מה שנקרא אז בזמנו לגיטימיות ציונית, לגיטימיות יהודית רחבה. אפשרות השנייה הייתה להקים ממשלת אחדות לאומית ביחד עם הליכוד, אבל זה הייתה עלולה להפוך לממשלת שיתוק לאומי. ואפשרות השלישית הייתה להקים את הקואליציה שברק הקים, שכללה גם מרכיבים מהימין, אלו מהמאזינים שזוכרים, עם מפד"ל, יצחק לוי ואנשים כאלה, ש"ס, ועד מרץ והשמאל. קואליציה שלמעשה לא הסכימה על שום דבר מהותי ביחס לפלסטינים, למעט על זה שיהיה תהליך שבסופו יהיה הסכם שיובל לציבור למעשה למשאל עם. אז שמסתכלים על ההשלכות של הדבר הזה, המשמעות הייתה שעד נקודה מסוימת, רגע התחה בחף, כן? נעים עם קואליציה, אבל בלי הסכם, וברגע מסוים יוצאים ממנו עם הסכם, או ברק קרא לזה בהירות, אבל בלי קואליציה.
כן.
ולכן קמפ דיוויד היה אירוע מרכזי בארכיטקטורה המדינית-פוליטית של ברק. צריך לזכור שברק נבחר במאי 99, כן. עם שלושה אתגרים מדינים-ביטחוניים עצומים. אחד זה שאסד כבר נמצא בשארית ימיו, ואנחנו, ישראל נמצאת בתהליך מדיני מול הסורים למעשה שהתחיל עוד בשנות ה-90, וגם ראש הממשלה נתניהו בקדנציה של 96-99 היה מעורב בזה, בצורה מאוד עמוקה, באמצעות רון לאודר כשליח. הדבר השני זה המשבר בלבנון, שהולך ומסלים, עם לחץ הולך וגובר לנסיגה, ליציאה מלבנון, כשאהוד ברק מתחייב למעשה לסגת בתוך שנה. והדבר השלישי זה המשבר עם הפלסטינים, תקופת הביניים, שנקבעה על פי הסכמי אוסלו ממאי 94, הסתיימה במאי 99, היה חשש שערפאת יכריז בצורה חד צדדית על מדינה במאי 99, ולכן הוסכם לדחות בשנה את סוגיית, למעשה את סיום תקופת הביניים. כך שכשברק נכנס, יש פה שלושה משברים מרכזיים בתחום הביטחון הלאומי, והוא צריך למעשה לבנות את הגישה שלו כדי לאזן בין הדברים. מהר מאוד הוא מחליט שהוא לא עושה את זה במקביל, הוא הולך על סוריה תחילה, בהנחה שאם יהיה הסכם מול סוריה, אפשר יהיה לצאת מלבנון בהסכם, ומשאיר את הפלסטינים לשלב הסופי. וכך למעשה היה המסע ומתן עם סוריה, שאמור היה להסתיים בדצמבר, למעשה נדחק עד אפריל, רק באפריל מתקבלת תשובתו הסופית של אסד. בעקבות זה, התשובה שלילית, ברור שאין נסיגה בהסכם, החזית בלבנון מתמוטטת, למי שזוכר, הכוחות של צדל למעשה נוטשים את העמדות באזור מים, ואז כתוצאה מזה אנחנו הולכים לנסיגה חד צדדית, ואז נפתח המרחב המדיני למעשה למסע ומתן עם הפלסטינים, ובתוך ההקשר הזה מתרחשת פסגת קמפ דיוויד.
אני שומע את התיאור שלך כאילו על חשיבה אסטרטגית והכל, וכל מה שאנחנו זוכרים מהקדנציה של ברק ב-99, שהוא היה ראש ממשלה די שלומיאל.
אני חושב שתמיד, גם אתה, שלומי, אתה הסתובבת הרבה שנים על יד מקבלי החלטות. אני לא אגיד שהחשוב מכל סמוי מן העין, אבל הרבה ממה שחשוב סמוי מן העין. וזה גם מה שהיה בקדנציה של ברק. אני חוויתי, מנקודת המבט המאוד מצומצמת שלי, ראש הממשלה ברק נכנס לתפקיד עם תפיסה אסטרטגית ברורה על איך הוא רוצה לבנות את הקדנציה, והוביל מהלך שהוא חירורגי ברמה שאת כולנו יכולים פה להתפלפל בזה, שזה מורשת של סיירת מטכ"ל. דבר ראשון, הולך להסכם עם הפלסטינים שמארגן מחדש את התהליך המדיני, מזכר שרם.
כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים בפרספקטיבה, ואתה יודע, במבחן התוצאה. אהוד ברק, כמה זמן הוא היה ראש ממשלה? שנה וחצי? שנה וחצי.
ראש הממשלה, הוא נכנס לתפקיד ביולי וסיים במרץ. כן. אז כמעט שנתיים, פחות משנתיים, כן. שנה ושמונה חודשים.
ואז יש לנו אינטיפאדה, ויש לנו עלייתו של שרון להר הבית, ויש לנו יציאה די מבולגנת מלבנון, וזה בעצם אהוד ברק.
אז אתה מתייחס פה לשורה של תהליכים, וכמו שאתה יודע, לא באתי לכאן כדי להגן על ברק, אני רק משתף בחוויה שלי.
אני אגיד שכך שיחתנו תהיה בכלל על ארצות הברית, אבל אם נכנסנו כבר...
אני משתף בחוויה שלי. בוא נתחיל בנושא של היציאה מלבנון. הרצון של ברק היה לצאת מלבנון בהסכם, ברגע שאין, כתוצאה מההסכם עם סוריה, ברגע שאין הסכם עם סוריה, אתה נמצא בדילמה של או שאתה נשאר בלבנון, או שאתה יוצא. בשלב הזה ברק רצה לצאת בכלל ביולי בצורה מסודרת, בשלב הזה צדל מתחיל להתמוטט. הצדל ניקים חלקם, שלומי אתה בטח זוכר, בכלל ברחו צפונה, כן. לביירות, ברחו את אופציית הכלא בלבנון על פני להמשיך ולהיות חלק מצדל, וחלקם בורחים דרומה. בשלב הזה ברק ניצב בפני דילמה, האם הוא זורק פנימה ללבנון עוד כוחות כדי לייצב את רצועת הביטחון או יוצאים? לכן היציאה למעשה במאי היא מה שנקראת חפוזה, ואני רק רוצה להזכיר לכולם, שכל היציאות האלה של כל המדינות, לדוגמה צרפת מאלג'יריה, ארצות הברית מאפגניסטן, ארצות הברית מווייטנאם, הן חפוזות, זה אף פעם לא מסודר, זה אף פעם לא מאורגן, זה בסופו של דבר מחייב החלטות מאוד קשות ומאוד מהירות, כך שבמובן מסוים, כל מי שחשב, אני כמובן מרחיק למה שהיה לאחרונה, כל מי שחשב שהיציאה האמריקאית מאפגניסטן תהיה מסודרת בבית ספר, באיזשהו שלב מישהו יקפל דגל וימסור אותו לטליבן, זה לא עובד ככה.
כן.
ולכן יש, זה נקרא מסינס, יש איזה הרבה בלגן והרבה ברדק, זה הנקודה הראשונה. ביחס לקמפ דיוויד, אני רק אגיד, שכבר בכניסה לקמפ דיוויד, הזהירו את ברק שאין בשלות להסכם. המודיעין בצורה עקבית אמר שאין בשלות להסכם, גם הצד הפלסטיני אמר שאין בשלות להסכם, וגם האמריקאים הזהירו שאין בשלות. אבל בכל זאת, מה שקרה זה ש...
אבל ברק היה עקשן, וברק לא היה מוכן לשמוע עצות של אחרים.
ברור, אבל צריך לזכור עוד פעם, שהאחרים, ראש הממשלה הקברניט, תמיד רואה תמונה הרבה יותר רחבה מכל הגורמים שהם מייעצים, ולכן בסופו של דבר, האחריות, כמו שאני חושב שזה היה טרומן שכתב, the buck stops here, האחריות פה.
כן.
כי שם יש את האינטגרציה המלאה, ובהיבט הזה, הכניסה לקמפ דיוויד הייתה כניסה, בראייה של ברק, התפיסה המדינית אומר, התפיסה המסורתית אומרת שאתה מנהל מסע ומתן מהסוגיות הקלות לסוגיות הקשות, אתה סוגר ומכין את הפסגה, וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות כצוות מסע ומתן, הבוס שלי היה גלעד שיר, למעשה בתקופת של מאי-יוני. כמו שאתה בטח זוכר, היה את הערוץ האחורי בשוודיה,
כן.
הערוץ האחורי מתמוטט בגלל, ונחשף בגלל המאבקים הפנימיים בצד הפלסטיני, אציין כאן שאנחנו נוסעים ונותנים באותה עת עם אבו עלה, שהיה נושא ונותן פלסטיני אמיץ, חכם, שהיה מוכן לקחת סיכונים אדירים מבחינת ההסכמות שהוא היה נכון לסגור איתנו, כהכנה לאותו אירוע מכונן שבו ברק פוגש את ערפאת. הדבר הזה מתמוטט. בשלב הזה אנחנו הולכים לאמריקאים. אנחנו הולכים לאמריקאים, מכינים להם שלושה מסמכים. אומרים להם, זה רשימת הסוגיות שבהם אנחנו חושבים שכבר הושגה הסכמה, כ-80 סוגיות. זו רשימת סוגיות נוספת שביחס אליהם אנחנו חושבים שאתם באמצעות גישור יכולים לקרב את הצדדים להסכמה. ואז נלך לפסגה על 8-12 סוגיות שביחס אליהם רק ברק וערפאת יכולים לסגור כחבילה. ואז אנחנו מגלים שלאמריקאים אין את היכולת ואין את הרצון בכלל לעשות את זה. אז בסופו של דבר, באזור יוני מתברר שאין אופציה לערוץ אחורי מול הפלסטינים, ואין אופציה לערוץ מול האמריקאים. אז בשלב הזה נדחסת הפסגה, ולכן הפסגה גם מתרחשת ביולי.
אם אני אקח את כל מה שאתה אומר לי עכשיו, למהירות של ברק והכל, בעצם, אתה יודע, מההתנהלות של ברק בקמפ דיוויד בשנת 2000, בסופו של דבר קיבלנו את חמאס. כי חמאס קם מהריסות באינטיפאדה השנייה. אלמלא השלומיאליות הזו, יכול להיות שבכלל היינו במקום אחר.
אתה מדבר פה על אפקטים מערכתיים מאוד מורכבים.
כן.
שבו יש איזשהו אירוע אחד בקמפ דיוויד, ושנים
אחר כך
יש חמאס.
זה אירוע משמעותי, זה...
נכון? אבל מה שאני חושב שאתה תסכים איתי, זה שהקישור בין אירוע אחד לאירוע אחר, בתוך מערכת סבוכה, זה סיפור.
כן.
ויש בו הרבה גורמים אחרים. כי בסופו של דבר, ברק נזרק מרשות הממשלה, הוא הפסיד בבחירות ויצא מרשות הממשלה, נדמה לי שזה היה ב-8 או ב-15 במרץ, ואז נכנס אריאל שרון, ואריאל שרון למעשה מוביל את המאבק, את המלחמה בטרור הפלסטיני, שמלחמת הטרור הפלסטיני, שהוכרזה נגדנו, שלמעשה התרחשה נגדנו. בשלב הזה יש שינוי אסטרטגי בתפיסה של אשה והרשות הפלסטינית באזור 2003, גם לבנית חומת ההפרדה, באותה תקופה.
כן.
וכתוצאה, ובהמשך, אנחנו יוצאים מנציגה חד צדדית מעזה, ושנה וחצי אחר כך חמאס משתלט על הרצועה. כך שהקישור הזה הוא קישור, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני עדיין חושב שיש פה מורכבות גדולה מאוד.
לא, אני יודע שחמאס בעצם נבנה באינטיפאדה השנייה, אני לא רוצה לתת עכשיו הרצאה על חמאס, חמאס חצי שנה ישב על הגדר, עד שראו שזה עניין רציני. אבל תגיד, למה ברק נתן לאריאל שרון לעלות להר הבית? שזה היה הטריגר. אני לא אומר שזה, האינטיפאדה לא הייתה פורצת אלמלא זה, אבל למה הוא התיר לו?
למיטב זיכרוני, אליקים רובינשטיין, אמר לו שהוא לא יכול לאסור עליו לעלות על הר הבית. הביקור של אריק שרון על הר הבית היה מתואם לחלוטין עם הפלסטינים. שלומי, אנחנו יושבים פה באולפן, אני לא יודע אם הצופים רואים, היינו בוושינגטון, חדר פי שניים יותר גדול מהחדר הזה, בצד אחד התנהל למסע ומתן על הסדר הקבע, בצד השני התנהל למסע ומתן על העלייה של שרון על הר הבית.
באמת?
ישראל חסון עם ג'יבריל רג'וב, והבכירים אחרים פלסטינים על הטלפון, בין וושינגטון לבין הגדה, מתאמים את הביקור. הביקור היה גם מתואם עם האנשים של שרון. הכל היה מוסכם. שרון עשה סיבוב של איזה, אולי 100-150 מטר על הר הבית. זה היה פוטו-אופ, כי באותה תקופה נתניהו איים לחזור לפוליטיקה, ולהשתלט על הליכוד. ושרון, תזכור שהוא עלה עם קבוצת חברי כנסת, שרון, עם קבוצת חברי כנסת נאמנים אליו, עלו על הר הבית כדי למקם את עצמו, כך אני מבין, דומן, מישהו מנהיג הימין, רובינשטיין אמר לברק, שהוא לא יכול למנוע את העלייה של שרון על הר הבית, ולכן למעשה תואמה העלייה עם הפלסטינים. והשרון התנהל כפי שסוכם, כפי שסוכם איתו, וכפי שסוכם עם הפלסטינים. זה הזיכרון, הזיכרון שלי מכל האירוע הזה, ודרך אגב יש לי תמונות. תמונות שאם אני שלחתי אותם לא מזמן לשלמה בנעמי, ואמרתי לו, שלמה, אם תמונות יכלו לדבר, תמונה אחת שבה בצד אחד רואים את המסע ומתן, ובצד השני רואים את ישראל חסון על הטלפון, שכמובן בקו השני, בגדה, נמצא ג'יבריל רג'וב.
מה שמעניין שאמרת פוטו-אופ, וגם איתמר בן גביר מדי פעם היה עושה פוטו-אופ בעלייה להר הבית, כדי, אתה יודע, והתוצאות אחר כך עם של פוטו-אופ כזה הן משמעותיות.
נכון, צריך לזכור שהמצב על הר הבית יידרדר מאוד מהר, זה היה יום שישי, זה בכלל, זה דרמה שאני חושב שרוב הישראלים לא מכירים בכלל. למעשה, קמפ דיוויד מסתיים ב-25 ביולי, לכאורה בפיצוץ. בהמשך מתרחשות סדרה של פגישות, עשרות פגישות, מסע ומתן, בעיקר בבתי מלון בירושלים.
מלון לרום, מלון לרום.
לא, בסוויטה הנשיאותית של הקינג דיוויד.
אוקיי.
מקום מדהים, משקיף על העיר העתיקה. וכתוצאה מכך, לקראת ספטמבר, מתכוננים לפסגה שנייה. כשהאמריקאים אומרים, הפסגה השנייה תהיה אחרת. אנחנו נגיע לפסגה השנייה עם נייר מוכן, עם עמדות, סוגרים את הפערים, מתמקדים בסוגיות התלויות ועומדות. ולמעשה, לקראת סוף ספטמבר, ב-23-24 לספטמבר, המציאות מבשילה לכך שיאסר ערפאת מגיע לביקור בישראל. הפעם היחידה לדעתי שהמסוק שלו נחת בישראל, לפגישה עם אהוד ברק, בכוכב יאיר, אתה בטח כן, זוכר את זה. צוותי המסע ומתן, ראשי צוות המסע ומתן שם, ברק וערפאת, הם נפגשים אצל ברק בבית, יושבים במרפסת, חוזרים פנימה, מחזיקים, לפי הסיפורים, אני לא הייתי שם, מחזיקים אחד לשני את היד, ולמעשה מורים לצוותי המסע ומתן, לנסוע לוושינגטון, ולנהל, להכין את הפסגה. אנחנו נוסעים לוושינגטון, מנהלים את סבב המסע ומתן, אולי המוצלח ביותר שהתנהל, במקביל כמו שסיפרתי, מכינים את העלייה על הר הבית של, מתאמים את העלייה על הר הבית של אריאל שרון. בסוף הפגישה הזו, גלעד שר, שהוא ראש הצוות ואני, גם שלמה בנעמי, שהיה כבר למעשה שר.
שר לביטחון פנים כבר,
הוא היה. הוא עדיין לא היה שר חוץ, שר ביטחון
פנים. שר ביטחון פנים, כן.
אנחנו, גלעד ואני, נוסעים לשגרות ישראל, שולחים דוח לברק לפני שאנחנו עולים על המטוס, שבו אנחנו מסכמים את הדוח, הדוח נמצא בארכיון המדינה, כתוב שם, ייתכן שחצינו את נקודת על חזור במסע ומתן. זו הייתה התקדמות שהתרחשה בשבוע שלפני העלייה של שרון על הר הבית. עכשיו, למה, דיברנו קודם על מערכות מורכבות, יש כל מיני שמועות בשבועות הקודמים, וגם באותו שבוע, אז יש הולכות להיות פשרות בירושלים, מתנהל מסע ומתן על ירושלים, וכתוצאה מכך, השטח מתחיל להתחמם, לבעבע, גם בצד שלנו, וגם בצד הפלסטיני.
רק אני אגיד לך שהשטח מבעבע, גם כמסקנה של הנסיגה הפזיזה מדרום לבנון.
זה נכון, כי הנסיגה הפזיזה מדרום, אתה אומר פזיזה, אני לא בטוח שהייתה אופציה אחרת. כי אנחנו, הרבה אנשים...
לא, לא, אני, אתה יודע מה, זה לא פזיזה, כמו שזה נראה, אתה יודע מה, סליחה, אני חוזר מהמילה פזיזה, אלא כמו שזה נראה בעיניהם של הפלסטינים, שהנה תראו את החיילים הישראלים בורחים.
אתה צודק בנקודה מאוד מאוד חשובה, ולאו דווקא בהיבט של הישראלים בורחים, כי דווקא את זה אני לא שמעתי. אני כן שמעתי משהו אחר שנאמר הרבה מאוד פעמים. אחד, אתם מבינים רק כוח.
כן.
והדבר השני, סדאת השיג את ישראל לקווי יוני 67. חיזבאללה השיגו את ישראל לקווי יוני 67. ירדן חזרה ליוני 67, בהסכם ב-94. אנחנו לא יכולים להסכים על פחות, ערפת לא יכול להסכים על פחות מהסדר טריטוריאלי שמבוסס על קווי 67. זה היה ההשלכה. זאת אומרת, למעשה, הנסיגה מלבנון נעלה את הפלסטינים לעמדה של קווי 67. דרך אגב, לדעתי זה די תירוץ, כי הם הגיעו נעולים על קווי 67, אבל בטוח שאחרי שישראל נסוגה על הקו הגבול הבינלאומי, היה מאוד קשה לדון עם הפלסטינים על איזשהו הסדר אחר בגדה ובעזה.
אתה יודע, אנחנו מדברים דקות ארוכות על קמפ דיוויד, ערפאת, ברק וזה, ואיך אני אגיד לך, אחרי השבעה באוקטובר, זה נשמע כמו איזה משהו שהיה לפני מלחמת העולם הראשונה.
א', אני חושב שאנחנו בסוג של מלחמת עולם, כך שנחמד שאתה משתמש בדימוי הזה, כי זה לא רק החיכוך העצום בינינו לבין הפלסטינים בנקודה הנוכחית, זה מקרין על כל האזור, זה מקרין בעולם, אני חושב שמתרחש, העם היהודי נמצא במתקפה גלובלית, קהילות יהודיות במצוקה, כאילו במצב של חוסר ביטחון, חסר תקדים, שאף אחד מאיתנו לא האמין שאנחנו נראה בחיינו. נכון. אתמול פגשתי את אחד המנהיגים היהודים הבולטים ביותר בארצות הברית, והוא סיפר לי שהבן שלו בחודשים האחרונים חווה יותר אירועים אנטישמיים שמופנים כלפיו באופן אישי, כלפי הבן, ממה שהוא, האבא, חווה בכל חייו.
כל חייו.
אז זה האתגר, אני חושב שאנחנו פה במשבר עצום, אבל אני גם רוצה גם להסתכל על הצד השני. במשך שנים, אנחנו חשבנו שהסוגיה הפלסטינית אפשר לטטא אותה מתחת לשטיח. התנהלו פה 4 מערכות בחירות שבהם הסוגיה הפלסטינית אפילו לא עלתה על סדר היום.
נכון. כי זה היה במסגרת הקונספציה של נתניהו, אתה יודע, שהחמאס הוא נכס והרשות היא נטל.
החמאס הוא...
נכון שאמרו את זה סמוטריץ', אבל זאת הייתה התפיסה...
זה נכון, ושאפשר לנהל את הסכסוך לאורך זמן, שאפשר להסלים מול הפלסטינים והם יכולים והם יספגו את הכל ללא מענה. אני לא רק מדבר על חמאס, כמובן, אני מדבר על גם מה שקורה בגדה. וחשוב מכל, בעיניי, שמדינת ישראל יכולה בעת ובעונה אחת להכריז מלחמה או עימות על איראן, לא להגיע להסכם עם הפלסטינים, לשמר מצב של חיכוך עם הפלסטינים, להתחכך עם האמריקאים, ברמה הכלכלית, לממן את הפרויקט של ההתנחלויות בגדה, ואת את המימון של החרדים, לעשות את כל הדברים הענקיים האלה, ולעשות מהפכה משפטית, והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, היה איזה סוג של יוהרה,
כן.
בגודל האתגרים, ובכמות האתגרים שמדינת ישראל לקחה על עצמה, שכל אחד מהדברים שמניתי בפני עצמו הוא עצום, וכולם ביחד, זה למעשה יצר איזה מין הסתרעות יתר, מה שנקרא באנגלית overstretch, בין הטריטוריה של ישראל, הגיאוגרפיה, הדמוגרפיה, האנשים, האוכלוסייה היהודית פה, שלמעשה דובר על זה שאנחנו ננציח את השליטה בגדה. קווי היסוד של הממשלה, קווי היסוד של הממשלה כוללים סיפוח.
כן.
יש סיבה, דרך אגב, למה נתניהו לא הוזמן לאמירויות? הרי הסיכום בין נתניהו לבין האמירתים היה שהוא מוותר על הסיפוח כנגד הסכמי אברהם, ואז הוא מקים ממשלה שקווי היסוד שלה זה סיפוח. כן. אז ברור שהם לא מזמינים אותו.
גידי, אתה מוציא עכשיו ספר חדש שנקרא Insights, שממש יוצא עכשיו, גם על אוסלו פרוסס 30 שנה.
נכון, הספר יצא ב-6 בספטמבר, לכבוד או לקראת ה-13 בספטמבר, כן. שבו ציינו 30 שנה להסכמי אוסלו. עכשיו, באותו שבוע בספטמבר, אנחנו גם מציינים ב-13 בספטמבר את יום השנה להסכמי אוסלו, ב-15 בספטמבר את יום השנה להסכמי אברהם, וב-17 בספטמבר את יום השנה להסכמי קמפ דיוויד 78. אז זה איזה מין שבוע כזה שהוא מאוד עמוס בנקודות ציון בהיסטוריה של התהליך המדיני בין מדינת ישראל לבין העולם הערבי. והספר של פרופסור אריה פיללו, שהוא ישראלי, צרפתי, מרוקאי, אמריקאי, שמלמד באוניברסיטת אדגרס, משפטן.
שהוא כתב יחד איתך את הספר.
כתב איתי את הספר. הספר שלנו למעשה נועד לנסות ולאסוף את התובנות הרלוונטיות, את התובנות שהן רלוונטיות לטובת ניהול תהליך מדיני בינינו ובין הפלסטינים. הנחת המוצא שלנו הייתה שברמה של כבידה בכלל, של כוח הכבידה, ישראלים ופלסטינים לא רוצים לחלוק את אותה חברה. ולכן באיזשהו שלב יהיה אירוע שיחייב חזרה לתהליך המדיני. הבעיה היא שחלק גדול מהאנשים שנשאו את הידע, שהם בעלי הידע על התהליך המדיני בינינו לבין הפלסטינים, בין ישראל לבין הפלסטינים, חלקם התפטר, חלקם עזב, חלקם נפטר, גם בקרב האמריקאים, גם
בקרב נואשו.
נואשו. אין צוותים, אין יחידות בתוך הממשל הישראלי או האמריקאי או הפלסטיני שעוסקות בנושאים האלה, ולכן הידע התפוגג. וארי ואני אמרנו שאנחנו רוצים למעשה לאסוף את הידע ולכנס אותו בספר אחד, שהוא יהיה הספר, מה שנקרא באנגלית The Go-To Book, הספר שאליו יושיטו את היד ביום שיתחדש המסע ומתן או יתחדש התהליך המדיני. ואז מגיע שבעה באוקטובר. ארי, למעשה, עוד לפני ראש השנה הספקנו לעשות כ-12 אירועים, 15 אירועים לכבוד השקת הספר, מגיעים החגים, תכננו כמובן איזשהו מסע, הרצאות ואירועים שיתחיל אחרי שמחת תורה, ארי אדם אורתודוקסי, גם עושה את השמונה באוקטובר, אז מהתשעה באוקטובר, וכמובן מגיע שבעה באוקטובר, וחשבנו שכל הסיפור הזה נמחק ונעלם. אבל טעינו, כי עכשיו כשמדברים על האופק המדיני, ועל היום שאחרי, כל הסוגיות שהיו מושא למסע ומתן בינינו ובין הפלסטינים, חוזרות ועולות על סדר היום. ובעיניי, הידע שנצבר במהלך אותו מסע ומתן, אותו ידע שניסינו לכנס בספר הזה, הוא ידע חיוני לתהליך המדיני שמתרחש עכשיו. גם אם ממשלת ישראל טוענת שאין יום שאחרי ואין חזון מדיני, יש, בהחלט יש.
אתה לא אופטימי חסר תקנה? כי כשאתה יודע, אני מדבר פה עם... קודם כל בוא נדבר על ההנהגה המדינית הישראלית. מבחינה פוליטית, אתה רואה איזה מנהיג היום בישראל, עזוב נתניהו, בוא ניקח, אתה יודע מה, גנץ, נניח, מתחיל תהליך מדיני עם הפלסטינים, היום אחרי השבעה באוקטובר, כשיש חוסר אמון כזה בציבוריות הישראלית של אחרי טראומה של השבעה באוקטובר?
אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא לבד על המגרש.
בסדר, אנחנו זוכרים, ויגידו לך כאלה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים עם ערבים,
לא, אני לא
צריכים...
מדבר על הפלסטינים, אני מדבר על האמריקאים, כן. שיש להם פה אינטרסים חזקים מאוד, אפשר להיכנס לזה.
אני
מדבר איתך על הצרפתים, על הגרמנים ועל הבריטים, שמערבבים פה בצורה מאוד משמעותית. אחר כך יש לך 5 מדינות ערביות, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר,
שמה, שיכריחו ראש ממשלה ישראלי
להגיע... אף אחד לא צריך להחליט, אבל אף אחד לא...
לא, כי תהליך מדיני דורש, אתה יודע, פשרות, בטח ובטח עם הרשות הפלסטינית, בטח ובטח מה שמתרחש עכשיו בעזה.
זה נכון, אבל לכולם יש פה אינטרסים מאוד גדולים, לדוגמה. לרשות הפלסטינית יש אינטרס להשתלט מחדש על עזה.
כן.
מה שהאמירתים והסעודים...
אני, אגב, אני קצת, אני לא מקבל את המעניין, את האינטרס, לא בטוח שמילה יש להם אינטרס, יש להם גם הרבה מאוד חששות.
לגמרי, יש להם חששות, ויש להם אינטרסים, וחלק מהריבוע של המעגל הזה זה משאבים, ומה שהם שומעים מהאמירתים ומהסעודים, זה שהמשאבים מותנים באיזשהו אופק מדיני, כך שיש מערך אינטרסים באזור הזה, שלומי, מי כמוך יודע שמדינת ישראל נשאבת עכשיו למצב של שליטה ישירה בעזה.
כן.
אנחנו למעשה הולכים לתוצאה שהיא אסונית מבחינת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, שבו אנחנו גם שולטים ב3+-3 מיליון פלסטינים בהגדה המערבית, וגם ב2.3 מיליון פלסטינים בעזה. זה מצב נוראי. וזה כשבמקביל חלה התמוטטות מדינית סביב מדינת ישראל, כשנקודת הציון האחרונה, בוקס בבטן, זה תמונת השער באקונומיסט, והכתבה המובילה באקונומיסט, שמדברת על זה שמדינת ישראל מאבדת את דרכה.
כן.
במילים אחרות, יש פה אירועים טקטונים שמתרחשים סביבנו בעקבות המלחמה, וכתוצאה מהם אני חושב שיש בקצה האחד תרחיש שבו מדינת ישראל נשאבת לשליטה מתמשכת בחמישה מיליון פלסטינים, כשאנחנו שבעה מיליון יהודים, יש לנו פה מיעוט של שני מיליון לא יהודים במדינת ישראל, פלוס חמישה מיליון פלסטינים, זה שבעה מול שבעה מיליון, בטווח הארוך, זה לא בשורה טובה למדינת לא. ישראל, והציבור בישראל יבין את זה. כן. וברגע שהציבור בישראל יבין את זה, הוא גם יבין שהוא כן צריך חלופות מדיניות לאותה מציאות מאוד קשה. ובקצה השני, ובעיניי זה גם בקלפים, אתה יכול לקרוא לי אופטימיסט חסר תקנה, יש פה אפשרות של יציאה מהמשבר הזה, שבו יש הכרה ערבית במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, הוצאה של אונרה מהשטח, תהליך שיקום עמוק בעזה ובגדה, בנייה מחודשת של עזה בכיוונים של פיתוח וסגסוג, ערבויות חסרות תקדים לצורכי הביטחון של ישראל. אני מדבר עם
כן, אנשים. אבל זה גם כולל נסיגה משטחים וירושלים נכון? וזה, ואני לא חושב, אתה יודע מה, גם אני...
דרך אגב, אחד הדברים שעכשיו יש אפשרות להגיע אליהם, שבעבר לא היה, זה ההבנה שמקימים את המדינה הפלסטינית בגבולות זמניים, וחלק מהסוגיות שאתה מדבר עליהן, כמו ירושלים, בכלל נדחות לאיזושהי נקודה בעתיד.
בוא נדבר רגע קצת על היהדות ארצות הברית. קודם כל תגיד לי, מתי הגעת לארצות הברית, ולמה נשארת שם?
אנחנו הגענו לארצות הברית בינואר 2015, לתקופה קצובה, כמו ישראלים,
גם אני, הרבה ישראלים. גם אני הגעתי לשנה, נשארתי 10 שנים.
אז אנחנו עוד לא 10, אנחנו מתקרבים. אבל
אתה תפסת שורשים באמריקה, מה שאני לא.
אז אני זכיתי להגיע ליהדות ארצות הברית. אני חושב שיהדות ארצות הברית זה הגולה הגדולה של זמננו.
כן.
אנחנו כישראלים מאוד מרוכזים בעצמנו, בעשייה היהודית והעברית פה בארץ ישראל, אבל תכלס, או בראייה יותר רחבה לעם היהודי, יש שני מרכזים, מדינת ישראל והקהילה היהודית בארצות הברית, שהיא כאמור הגולה הגדולה של זמננו, והיא כגולה כזו משפיעה ומקרינה בצורה עצומה על כלל העם היהודי. אני חושב שכשמסתכלים אחורה ובכנות על המעמד של מדינת ישראל, על העוצמות שלה, חלק גדול מהם נובע מהתמיכה של יהדות ארצות הברית. נכון. אני אתן דוגמה שלא מרבים לדבר עליה. אנחנו כישראלים שומעים בכל מקום, מדינת ישראל יש לה את המספר הגדול של הגדול בעולם מחוץ לארצות הברית של סטארט-אפים שהונפקו בבורסה בניו יורק. מאוד מרשים, ויש הרבה ישראלים פה, יזמי הייטק שמסתובבים כאילו הם המציאו את הדרך, הם גילו את הדרך לוול סטריט. אבל כל מי שמכיר את האמת יודע שזה חבורה של עורכי דין אמריקאים יהודים שפתחה את הדרך לסטארט-אפים ולחברות הטכנולוגיה הישראליות לוול סטריט. ואם הם לא היו עושים את זה, אני לא בטוח שישראלים היו מפצחים את דרכם לעולם המאוד מורכב הזה של השווקים הפיננסיים
רגע, אתה הלכת קצת מהר מדי. בוא נדבר רגע על ההשתלבות שלך.
עליי.
עליך.
אז אני במשך שנים הייתי מגיע לארצות הברית. וראיתי שהישראלים בארצות הברית חיים במקביל, רבים מהם חיים במקביל לקהילה היהודית האמריקאית. הם לא מעורבים בקהילה.
ממש
הם,
לא.
הם לא חברים בבתי הכנסת בצורה משמעותית. הם לא תורמים לקהילה. ואני חושב שאחד, ראשית, זה פספוס מאוד גדול. כאדם יהודי, ציוני, ישראלי, שמגיע לארצות הברית, ולא נהיה חלק מהדבר המדהים הזה שנקרא יהדות ארצות הברית, שהיא בעיני הקהילה היהודית המצליחה ביותר בהיסטוריה. הדבר השני זה שקשה מאוד לשמר את הזהות הישראלית ואת הזהות העברית מחוץ למדינת ישראל. זה מתפוגג מאוד נכון. מהר.
כי אני שמעתי, אני זוכר שפעם אני שמעתי משהו שאתה אמרת, שאתה נסעת כישראלי ונהיית יהודי.
כן, זה קרה עוד לפני כן, זה קרה באחת הנסיעות הראשונות שלי לארצות הברית. ולכן כשהגעתי עם המשפחה לארצות הברית, הדבר הראשון שעשינו זה להיכנס לבית כנסת ולהיות חברים בו. וככה למעשה התחלנו את הנתיב של החברות בקהילה היהודית האמריקאית, בזה שנכנסנו לבית כנסת ואמרנו, הננו, אנחנו כאן. כן. אנחנו פה חברים בקהילה, אנחנו לא עוברים על יד, אנחנו לא מגיעים כשמתאים לנו, אנחנו נשלם את הדמי חבר ונהיה חלק ממה, מה, מה, המרחב הקהילתי, חברתי, היהודי-אמריקאי, וזה החלטה עצומה.
גידי, אני רוצה לקחת אותך למשהו יותר, אני רוצה לקחת אותך משהו יותר אישי, לפני שנגיע ליהדות ארצות הברית. בוא נדבר רגע על ההיכרות שלך עם אשתך. אתה מגיע ואתה פוגש אישה חרדית.
אז זה כבר קרה.
אתה חילוני לחלוטין, וזה קרה לפני ארצות הברית, אבל תכף נגיע לארצות הברית.
קלת אותי. קודם כל זה קרה ב-2004.
כן.
אז אני מגיע ללוס אנג'לס, ובאמת פוגש את אשתי. אני, כמו שנאמר כאן, גידי גרינשטיין, היום היא בטי גרינשטיין. אז היא אישה חרדית, שלושה בנים בלוס אנג'לס. אנחנו מגיעים מעולמות שונים לחלוטין.
לחלוטין.
אבל זה מסוג צירופי המקרים שמפגיש אותנו בפרק זמן קצר. שלוש פעמים בתוך שבוע, אנחנו מצטלבים ונתקלים אחד בשני. זה...
אני רק רוצה להוסיף איזה פרט פיקנטי לסיפור הזה, אתה גם רווק מבוקש.
מבוקש? עניין לפרשנות. אבל זה מסוג צורפי המקרים שבדיעבד אתה אומר לעצמך, הייתה פה איזה כוונה. כן. מי שאדם מאמין, אני לא ציינת, אני חבר בקהילה אורתודוקסית, אבל אני לא רואה את עצמי כאדם מאמין. אני הולך בכנסת, שישי, שבת. עכשיו, אתמול היה צום תענית אסתר. פגשתי בן אדם, פגש אנשים דתיים שחלקם לא צמים את זה, אני כן צם את הצומות הלאומיים האלה. בקיצור.
אבל אז היית חינולי
לגמרי.
לגמרי.
לגמרי. ומצטלבים, ואיכשהו זה קרה, נוצרו הנסיבות, והתחברנו, נוצר הנסיבות.
רגע, מה אתה רץ כל כך מהר? באת לשבת, נכון?
כן. אז באתי לשבת, קודם כל אנחנו פגשנו ביום שישי בפגישה מקצועית, שהיא הוזמנה אליה.
כן.
היא פשוט הוזמנה כמשתתפת. הפגישה הייתה ביני לבין אדם נוסף. ואז למחרת, אני מוצאת את עצמי מוזמן לארוחת שבת, על ידי חברה משותפת, ראיה שטראוס בנדור, שמזמינה אותי לארוחת שבת, אצל מישהו שלכאורה אני לא אמור להכיר בכלל, אבל זו הייתה אשתי דהיום. ואז אני נכנס לארוחת שבת, שזו פעם ראשונה שישבתי בארוחת שבת אורתודוקסית יותר.
כן.
ובארוחה הזו קורה דבר מדהים. שלושת הילדים שלה, מדהים בעיניי, נעמדים, ונותני דבר תורה. ואני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. ילדים, אחד הוא בכלל צעיר מבר מצווה, אחד פלוס מינוס גיל בר מצווה, אחד קצת יותר, וכל אחד שם נעמד, ונותן דבר תורה, והמשתתפים שואלים אותם שאלות, והם עונים, וכל העיסוק הזה של הילדים בתוכן, היכולת שלהם לעמוד מול קהל אורחים, ולדבר במשך דקות ספורות על מה שקרה בפרשת השבוע, ולהפוך את זה לרלוונטי, וגם להתמודד, אז נניח שהם הכינו את זה, ואחר כך ישב שם אורי רייכמן בין השאר, אז והוא שאל אותם שאלות, והם ענו לו. זאת אומרת, אני התרשמתי מאוד, וזה נשאר איתי, וכעבור כמה חודשים נוצרה איזה מין, עוד פעם, איזה צירוף מקרים, אני הייתי בלוס אנג'לס, ועוד פעם הצטלבנו, ומשם הכל רץ מאוד מהר.
והיום אתם בניו יורק.
היום אנחנו בניו יורק, חזרנו לארץ, למעשה אני, בתוך ה... אנחנו מהר מאוד החלטנו להתחתן, אבל בתוך השיחה הזו, אני, מה שהיה חשוב לי זה שנחזור לארץ, וחזרנו לארץ, והיינו כאן בשנת 2011-2012, אני נסעתי לכתוב את הספר הראשון שלי, קיבלתי מלגה בשנת שבתון בלוס אנג'לס, אז חזרנו ללוס אנג'לס, חזרנו לכאן ב-2012, ואז באיזשהו שלב, כתוצאה מהעבודה שלי, היה יותר הגיוני שנהיה בניו יורק, נסענו לתקופה קצרה, בתחילת 2015, היא קצת התארכה, ואז הגיע הקוביד, עוד קצת, ועכשיו זה כבר, אני יודע שזה בדיחה של הגשש, כן? כסון איזה, ברגע שאלה מסיים תיכון, אבל אנחנו באמת במצב הזה, זאת אומרת, יש לנו בת שמסיים את תיכון השנה, ועוד בת שמסיים את תיכון ועוד שנתיים, ואז למעשה אנחנו רואים את עצמנו חוזרים לכאן.
אבל אני אגיד דבר שאתה אולי לא תגיד, אבל כל יהודי אמריקאי שאני פגשתי, כשהייתי בתקופה שהייתי באמריקה, גם מה שנקרא ראשי הקהילה היהודית, בכל פעם שהזכרת את השם גידי גרינשטיין, הייתי שומע מילות של הערצה עליך. איך עשית את זה?
אני, קודם כל, תודה רבה, לא ידעתי. אני, תראה, אני...
תשמע, אני יכול להגיד לך שראשי הקהילה היהודית, אנשים פורסמים, אפילו תום פרידמן הוא חבר אישי שלך. וכל ראשי הקהילה היהודית האמריקאית. השם גידי גרינסטיין, אתה יכול להרים טלפון בעצם לכל אחד.
אני חושב שמה שפתח את השיחה זה שאני ישראלי, שאכפת לו מאוד, קודם כל מיהדות העולם, אני, ויהדות ארצות הברית, אני בשנת 2014 פרסמתי ספר בעברית ובאנגלית, שדיבר על זה שגולה תוססת היא ציווי ציוני, היא לא פשרה ציונית. וזה נתן לגיטימציה לחיים היהודים בגולה, שחלק מהם חיפשו.
כן.
עכשיו, צריך לזכור שלמעשה משנות ה-90, למעשה מירידת התפרקות ברית המועצות ויציאת יהודי ברית המועצות, והתפזרות שלהם בעולם, אין יהדות מצוקה בעולם, אולי עם ההסתייגות המוגבלת של יהודי איראן, בערך 30,000 איש, אבל בגדול כל יהודי העולם חופשיים, ורובם הגדול במצב כלכלי טוב. אני לא מדבר, אני לא אומר שאין אנשים עניים, אבל כן. הקהילות היהודיות הן קהילות חזקות ועשירות. במילים אחרות, אנחנו נמצאים כבר בתקופה של כמעט 30 שנה, שיהדות העולם חופשית ומשגשגת, עם השפעה וביטחון חסרי תקדים. ובמצב הזה, פתאום יהודי העולם היו צריכים להבין אלו שלא עלו לישראל, מה התפקיד שלהם, מה הייעוד, מה החזון. בשלב הזה אני ראיתי שיש בישראל סוג של שילוב בעיניי רעיל של בורות והתנשאות ביחס ליהודי הגולה.
בורות מצד מי?
ישראלים.
כן.
והמנהיגות הישראלית. וגם התנשאות. ביטול החשיבות שלהם, ביטול הצורך בגולה יהודית תוספת, צמצום התרומה שלהם למדינת ישראל. תחשוב
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
דוגמה לנוכחות של מדינת ישראל ברחבי העולם. היא הרי לא הגיעה כתוצאה מהשגרירויות הישראליות, כן, כמו שאתה יודע, נכון. אתה מכיר את המערך הדיפלומטי של ישראל.
בדרך כלל ברקרמון נזק.
ובוודאי לא מנספחי הסחר של ישראל. מאיפה מגיעים קשרי הסחר בין ישראל לבין ארצות הברית? זה מגיע בגלל יהודי ארצות הברית, בראש ובראשונה. אנחנו מדברים על עלייה דרמטית בהשקעות foreign direct investments, בהשקעות ישירות בישראל. זה מגיע במידה רבה מיהודים שמשקיעים כאן. ועוד כהנה וכהנה. אפיקי הסחר, הנוכחות הבינלאומית, הנוכחות של אמנים ישראלים, של ספורטאים ישראלים, כל כך הרבה מזה מגיע כתוצאה מהיהודים.
אם אני מבין נכון, אתה בעצם מה שאתה רוצה להגיד, או שאמרת להם, לא צריך להרגיש לא נוח שאתם יהודים באמריקה ולא עליתם לישראל.
חד משמעית, כי אני חושב שזה, כל מי שמבין את הציונות כמו שאני מבין אותה, יגיע למסקנה הזו. לשיטתי, ולמדתי את זה מאברהם אינפלד, השליחות של הציונות זה לשרת את הקיום המתמשך והמשמעותי של העם היהודי. זו מטרת הציונות. לאור הדבר הזה, כמובן שאם אנחנו רוצים להבטיח את הקיום המתמשך, אני מדגיש את הקיום, לא נכון לרכז את כל היהודים במקום אחד. יותר מזה, כשאנחנו חושבים, איזה קהילה יהודית נמצאת בסכנת השמדה פוטנציאלית, עכשיו או בעתיד, זה יהודים בישראל. וזה לא גידי אומר. את זה אמר אריאל שרון, שהשווה את המצב שלנו ביחס לפצצה הגרעינית האיראנית ל-1938. את זה אומר ראש הממשלה נתניהו, ואת זה אמרו הרבה אנשים אחרים. לכן, דווקא הפיזור של העם היהודי ברחבי העולם,
הוא הערובה להישרדות ארוכת הטווח שלנו בקרב האנושות.
אז אתה עשית את המעשה הלא יאומן, גם אני הייתי בארצות הברית, אני הייתי ישראלי בארצות הברית, אתה בעצם עכשיו נמצא בתוך הקהילה היהודית של ארצות הברית, ואותה אתה מכיר היטב. ואני רוצה לדבר איתך על העניין של השבעה באוקטובר. תראה, אני מוכרח להגיד לך, אני מוזמן בחודש אפריל, לתת כמה הרצאות בפני קהילה יהודית באזור ניו יורק למשל, שאספו כבר מיליארד דולר שהם הולכים להשקיע עכשיו ביישובי עוטף עזה, והם רצו לשמוע ממני קצת על חמאס. זאת אומרת, דיברת על התמיכה הבלתי מסויגת של יהודי ארצות הברית, אבל בוא נדבר רגע על הקרע שלהם. מצד אחד אתה אומר, ההנהגה הישראלית לא רואה בהם כאיזה ערך שצריך להשתמש בו, או מזלזלת בהם. מצד שני, אנחנו כן רוצים לקבל את הכסף שלהם.
ברשותך, נתעכב על המיליארד דולר האלה כן. שגויסו. וחשוב שהמאזינים שלך יבינו. אין יהודי אמריקאי שלא מכיר את מה שקורה פה במערכת הפוליטית הישראלית. הם תרמו מיליארד דולר, כשהם יודעים שבמקביל הממשלה מעבירה הרבה יותר ממיליארד דולר בכספים פוליטיים וקואליציונים. זאת אומרת, הם יודעים שהממשלה מבזבזת הרבה מאוד כסף במקומות אחרים, והם עדיין שמים את המיליארד דולר בתרומות. בעיניי זה דבר אדיר, שהם לא במרכאות מתחשבנים איתנו, הם לא באים ואומרים, חבר'ה, יש לכם בישראל כסף, עובדה. תראו לאן הולך הכסף הממשלתי. הם קודם כל שמים את הכסף, בלי ההסתייגויות, וזה מגיע מהערך העמוק של מה שנקרא עמיות יהודית, Jewish Peoplehood. העמיות היהודית, מה שאנחנו רואים, קוראים כלל עם ישראל, מגיעה מתובנה שיש לנו מורשת משותפת, ויש לנו ייעוד משותף, זה שיח על ערבות הדדית, זה שיח שנובע מהעולמות של שבט ומשפחה וקהילה, זה שיח שקושר בין יהודים, שייתכן שלא נפגשו ולא ייפגשו לעולם.
כן.
וזה הדבר שמניע כרגע את יהדות ארצות הברית, כי הם מרגישים, שהיהודים בישראל במצוקה קיומית, מצוקה קשה מאוד ויכול להיות שמצוקה קיומית. ולכן הם פתחו את הלב ופתחו את הכיס בהיקפים חסרי תקדים. ואז, לא, זה, וזה לא רק זה שהם באו לכאן עם הכסף, זה גם האופן שבו חולק הכסף. הכסף חולק במהירות, הוא חולק על בסיס של אמון. עשרות עמותות, ולא רק עמותות, גם רשויות מקומיות, כשנכנסתי פה לרעיון, פגשתי בדרך החוצה את ראש עיריית קריית שמונה. רשויות מקומיות בכל רחבי המדינה קיבלו כספים. קיבלו כספים בנדיבות ובמהירות, ועם רמות דיווח, סף דיווח מאוד נמוך. זאת אומרת, הם הסירו את הבירוקרטיה. פדרציית ניו יורק, שדרך כך אגב מוביל אותה בארץ, איציק שמולי, שהיה ממובילי המחאה החברתית, ואחר כך היה חבר כנסת ושר הרווחה, ה-JFNA, איחוד הפדרציות, והרבה מאוד פדרציות אחרות שיש להם פה נציגים בישראל, עושים פה עבודת קודש, מסתובבים בשטח, מזהים צרכים ונותנים להם מענה, ואני חושב שכל ישראלי צריך לקום בבוקר ולהרגיש תחושת תודה.
אבל יחד עם זאת, אנחנו מדברים על יהדות ארצות הברית כמשהו כולל, אבל בעצם זה לא יחידה אחת.
העם היהודי אף פעם לא היה יחידה נכון. אחת. העוצמה שלנו היא שאנחנו מאורגנים.
רגע, אבל יש גם ארגונים יהודיים שמענתי ציוניים, והם פורחים עכשיו על רקע התמונות שהם רואים מרצועת עזה.
קודם כל, התופעה בהיסטוריה של העם היהודי, של, אני קורא לזה בספר הראשון שלי, שנקרא גמיקשות, סוד הקיום היהודי, אני קורא לזה Anti-Jewish Jews. העם היהודי, היסטורית, מוצאים מתוכו אנשים שהם אויבים שלו. לכן זה לא תופעה חדשה, וזה קורה עכשיו. אני חושב שמה שצריך לעניין אותנו, זה לא הקבוצה הזו, שהיא הקבוצה שנמצאת, נקרא לזה, בצד השמאלי, והיא אנטי-יהודית ואנטי-ציונית ונגד מדינת ישראל. אנחנו צריכים להתמקד במשהו אחר. אנחנו צריכים להתמקד בקשיים ההולכים וגוברים של מנהיגים וקהילות בארצות הברית, שהם תומכי ישראל, לעמוד לצידנו לאור המלחמה הנוכחית. וסוג ההתפתלויות והמישות שנדרשת מהם, כדי מצד אחד לתמוך בישראל, במדינת ישראל ובישראלים, ומצד שני
להתמודד עם הביקורת שנובעת מהמדיניות של הממשלה. ומהי אותה מדיניות של הממשלה? אפשר לסכם את זה במילים mm-hmm. מאוד פשוטות. אין אופק מדיני.
כן.
תומכים, יהודי ארצות הברית, קשת רחבה מאוד, מבינים שצריך לנצח את המלחמה, לפחות מול היכולות הצבאיות של חמאס. אבל לאן כל זה הולך? מה המטרה?
נתניהו הוא סדין אדום לידות ארצות הברית?
אני חושב יותר ויותר, אפילו בקרב אנשים שמזוהים עם הימין, שנזהרו מאוד בכבודו של נתניהו, היום אומרים שהגיע הזמן שהוא ילך הביתה.
גידי, אני רוצה לעלות לשיחה שלנו עכשיו את דוקטור דוד ברק גורודצקי, ראש תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. שלום דוקטור ברק.
שלום, גידי, שלום רב.
השאלה האחרונה ששאלתי את גידי גרינסטיין במהלך השיחה שלנו, האם לגבי יהדות ארצות הברית, ואני שואל אותך גם כן, בנימין נתניהו הוא סוג של סדין אדום היום?
אני חושב שכן, לצערי יש לומר, אני חושב שזה מביא גם לרמה של התערבות פוליטית, כמו שראינו במקרה של, של שומר כרגע שהתרחש עכשיו, שהוא בעיניי קודם כל חריג ולא לגיטימי מבחינת אופן ההתערבות של יהודי ארצות הברית. מה שמדאיג בזה יותר, זאת העובדה שיהודי ארצות הברית חושבים שאחרי שנתניהו ילך, מדינת ישראל תשוב להיות דומה לחזון הליברלי שלהם, ובמעשה לא באמת רואים את המורכבות הפנימית של החברה הישראלית בהיבט הזה, זה מה שמדאיג אותי אפילו יותר.
המשבר שעוברת יהדות ארצות הברית אחרי השיבה באוקטובר, של מצד אחד אנטישמיות, ומצד שני חוסר, נקרא לזה הבנה של, של מקבלי החלטות בישראל, וחוסר תמיכה בהם. זה סוג של משבר, נכון?
בהחלט, זה משבר מאוד עמוק ליהודי ארצות הברית. המשבר, יש לו שני חלקים. משבר אחד הוא ביחס לישראל, ומשבר שני זה משבר פנימי מבחינת האנטישמיות, האופי של העלייה של האנטישמיות בחוגים הליברליים שהם היו, ראו בהם שותפים מלאים, והנה כאשר הם זקוקים לעזרתם, הם בעצם מקבלים כתף קרה. ביחס לישראל, זה משבר כפול, כי מצד אחד יש להם תחושה פנימית של נאמנות, וראינו כתוצאה ממנה גם את ההתגייסות המאוד חזקה מיד אחרי השביעי באוקטובר, גם בהקשר של גייס כספים ושליחת ציוד וכל מה שראינו. ומצד שני, זה לא סוד שכבר הרבה שנים המדיניות של ממשלת נתניהו רחוקה מהערכים שלהם, ובמובן מסוים, שוב, הנאום של צ'ק שומר סימן עבורם איזושהי דרך שמעניקה לגיטימית מסוימת, בוא נאמר, לעמדה, להבאה של סוג של ביקורת פוליטית על ישראל בתוך מלחמה, שצריך לומר שהיא גם קוראת את המוסדות היהודים האמריקאים מבפנים, יש שבר פנימי בתוך קהילות, בתוך מוסדות, בשאלה איך מתייחסים לישראל ברגע הזה, ולמרות שיש אומר, התפרסם ממש אתמול סקר חדש, שמראה נתונים מפתיעים מבחינת העוצמה של התמיכה היהודית אמריקאית בישראל למרות ובתוך הסיטואציה הזאת, אז אנחנו רואים נתונים שמדברים על 89% מיהודי ארצות הברית שתומכים בסיבות למלחמה, שהמלחמה היא מוצדקת, ו-62% שתומכים גם באופן ניהול המלחמה, וזה מול מציאות שבה הם רואים את התמונות מעזה ומקבלים הרבה ביקורת בתוך המרחב הליברלי שבו הם פועלים, עדיין אנחנו רואים תמיכה יחסית גבוהה, יותר גבוהה מה שאני ציפיתי, של 62% מיהודי ארצות הברית.
כן.
אני, קודם כל, שלום, בוקר טוב.
שלום, גידי.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני רק רוצה להוסיף עוד שני היבטים פה. ראשית, המצב שבו הארגונים המובילים והמנהיגים המובילים של יהדות ארצות הברית נמצאים, מוכנסים על ידי ממשלת ישראל לדילמות עמוקות ביחס למדיניות של ממשלת ישראל. נקודת המוצא של האירוע הזה זה בנאום של נתניהו בקונגרס בשנת 2016.
מסכים איתך.
שבו נתניהו למעשה יצא, חוצץ, נגד מדיניות של נשיא ארצות הברית, הנשיא אובמה, שסימן את ההסכם עם איראן כיד של הביטחון הלאומי האמריקאי, ואז למעשה ממשלת ישראל לחצה על המנהיגים היהודים לתמוך בעמדה של ממשלת ישראל נגד העמדה של הנשיא. למעשה מאותו רגע מתחיל להסתמן איזשהו פער שבו יש חיכוך או פער הולך וגובר למעט תקופות מסוימות, בין הכיוון שאליו הולכת מדינת ישראל, לבין הכיוון שבו נוח ליהודי ארצות הברית להיות. יהודי ארצות הברית לא אוהבים להיות במצב שבו יש מתח בין המדיניות של ממשלת ישראל, לבין המדיניות של הנשיא המכהן, וזה לא משנה כרגע אם זה נשיא רפובליקני או דמוקרטי. ביחס לשומר, אני חושב שצריך לזכור, שומר לפני כשבועיים נשא נאום בכנס של איפאק. אז השאלה, מה קרה בין הנאום של שומר בכנס של איפאק לנאום של שומר בקונגרס, בסנאט, שבו הוא ביקר את מדינת ישראל? ויש לזה תשובות. התשובה הראשונה זה שהמנהיגות הפוליטית הדמוקרטית, שאחראית על הבחירה מחדש של ביידן, הבינה שנתניהו עלול לנהל את הקמפיין, למעשה להאשים את ביידן בחוסר ההצלחה בעזה. ואז בדיוק בנקודה שבה ביידן אמור לפנות ולהתמודד מול טראמפ, כשאחד הנכסים האלקטורליים שלו זה שהוא יכול מול קבוצות מסוימות, זה התמיכה שהוא נתן בישראל, נתניהו הולך למעשה לתקוף אותו מאחור ולהאשים אותו בזה שישראל לא ניצחה. וכמו שאנחנו יודעים ואומרים בארצות הברית, politics is blood sport. אז למעשה, זה הייתה הנקודה הראשונה.
כן.
וברשותך...
אני אשמח, כן, אני אשמח לשני דברים להתייחס ממש בקצרה. אז אני מסכים עם הניתוח הפוליטי שלך, בוודאי אתה גם בקי מאוד וגם מבחינת המקורות, אבל אני חושב שיש פה תהליך יותר עמוק, שהוא תהליך היסטורי בעצם של הפולריזיישן והתגברות של הפילוג בין ליברלים ושמרנים באופן כללי בעולם, ובתוך זה בישראל ובתוך זה בארצות הברית. ומציין איזשהו רגע בעצם של ב-2016, שהוא גם משקף את את התהליך הזה, אבל בסופו של דבר, מדינת ישראל הופכת להיות יותר שמרנית, ויהודי ארצות הברית הופכים להיות יותר ליברליים. והשאלה היא איך מתגברים, בוא אני מסכים גם שבאמת נתניהו הפך להיות אחרי כל השנים האלה למשהו שיהודי ארצות הברית כבר לא יכולים להקל, ואולי גם פה רבו נאמר רבים מתקשים, אבל אני חושש מהרגע שאחרי שבו בעצם, נחשוב שבו הכל יכול להתאטר כשנתניהו הולך, ובעצם נראה הסיבות הן יותר עמוקות, והערה אחת לגבי שומר, הבעייתיות שאני רואה אצל שומר, היא פרסמה גם כתבה, וגם רעיון עם הרבה שלו בבית הכנסת בברוקלין, יש משהו בכל זאת ששומר ידע גם שהוא לוקח את התפקיד של היהודי המאפשר, בוא נאמר את זה ככה, כל מי שלימד בארצות הברית, אתה ודאי לימד, אתה יודע שברגע שהסטודנט היהודי הראשון אומר משהו בכיתה, אז האחרים כבר מצטרפים, יש משהו בנכונות של דווקא שומר לקחת את התפקיד של היהודי שהולך קדימה עם הביקורת הזאת, ולא לתת לביקורת הזאת לבוא ממקום אחר בתוך המחנה של טראמפ, סליחה, של ביידן, שלדעתי היה טעות ואנחנו עוד נשלם עליו מחירים.
זה נכון, זה נקודה מאוד חשובה מה שאמרת, רק חשוב לציין ששומר פה הוא הבן אדם השלישי בהיררכיה האמריקאית. אז במילים אחרות, החשיבה, אני מניח שחלק מהחשיבה שלהם הייתה במבחינת המסר לישראל, זה שאם צ'אק שומר אומר את מה שהוא אומר, חבר'ה, אתם צריכים כבר להתחיל להקשיב, כי כל האחרים כבר, כל הכלים האחרים כבר ירו, לא נשאר עם מה לדבר, לא נשאר מי להעביר את המסר. אני רק רוצה לומר מה הסיבה השנייה. הסיבה השנייה היא שהמלחמה באוקראינה וגם האירוע בעזה תופס את האמריקאים באמצע של שינוי עצום בסדר העדיפויות הגלובלי האסטרטגי שלהם. הם למעשה עושים את מה שנקרא the grand pivot. הם רואים בסין את האתגר המרכזי שלהם, והם מנסים לצמצם את החשיפה שלהם באירופה במזרח התיכון, ולהגביר את הנוכחות שלהם במזרח הרחוק. והאירוע באוקראינה, ועכשיו האירוע בעזה, למעשה מפריעים למהלך הזה. זה מהלך עצום, שדרך אגב כמובן לא התחיל תחת ביידן, נמשך כבר, אפשר להגיד, 15 שנה, אולי קצת יותר, קצת פחות, אבל זה, זה, זה דבר שהוא חוצה קדנציות. עכשיו, מה שקורה כאן, שכחלק מהרצון האמריקאי להעביר את מרכז הכובד שלהם למזרח הרחוק, הם ניסו לבנות פה ברית, ניסו לבנות פה איזשהו אליינס. מהודו, דרך חצי האי ערב, סעודיה, בחריין, האמירויות, מצרים כמובן, ירדן, ישראל, וכמובן מדינות אירופה. זאת אומרת, כזה חצי סהר כזה שמכיל את האיראנים ואת הרוסים. ביחס לברית הזו שהם מנסים להקים, הם רואים ברשות הפלסטינית כגוף שהוא חלק או צריך להיות חלק מאותה ברית. ודרך אגב, כולם מסכימים איתם. ההודים מסכימים איתם, הסעודים, האמירטים, הבחרנים, המצרים, הירדנים, האירופאים. יש רק גוף אחד, שחקן אחד בתוך כל המערכת הזו, שמונע את ההצטרפות של הרשות הפלסטינית לאותה ברית אסטרטגית, וזה מדינת ישראל. אז בראייה האמריקאית, ופה אני מדבר על גנרלים אמריקאים, אנשים שמתעסקים באסטרטגיה האמריקאית, לא הדרג הפוליטי, הם אומרים לעצמם, מה? אנחנו שמים 14 מיליארד דולר, אנחנו שברנו את כל החוקים בסיוע הנשק של ישראל, מדובר כרגע, מדברים על זה, וזה עלולה להתפתח לפרשה מאוד גדולה, שבגלל שהם לא יכלו לאשר את העברה הגדולה, הם העבירו את זה ב-100 עסקאות קטנות, את הנשק לישראל מאז תחילת המלחמה, ועוד כל מיני דברים. ונתניהו, את הדבר הקטן הזה, של להכניס את הרשות הפלסטינית לתוך המערך האסטרטגיה, זה לא נותן לנו. במילים אחרות, יש גם לחץ ברמה הפוליטית, ויש גם בעיה ברמה האסטרטגית, ושני הדברים האלה ביחד, יוצרים לחץ מאוד גדול בוושינגטון.
דוקטור ברק, איך יהדות ארצות הברית, ראשי הקהילה, בולעים, נקרא לזה במרכאות כפולות, ממשלת ימין על ימין עם איתמר בן גביר וסמוטריץ' וכל האמירות שיוצאות מירושלים, מתל אביב או משומרון?
תראה, אפשר היה לראות את זה כבר בשנה הקודמת. זאת אומרת, גם מרגע שקמה הממשלה, בוא נאמר ככה, אם יהודי ארצות הברית אימצו בהתחלה באופן מוסס ואז בהמשך באופן פחות מוסס את המסרים של המחאה והיו שותפים למחאה, קשה להם כמובן, וזה מאוד ברור שהממשלה הנוכחית עומדת, בוא נאמר, בניגוד ערכי לערכים המרכזיים שיהודי ארצות הברית מקדמים. יחד עם זאת, אני שב ואומר, אני חושב שיהודי ארצות הברית במובן הזה צריכים, יכול להיות שהממשלה הנוכחית היא לא הפרטנר, בוא נאמר ככה. אבל יהודי ארצות הברית צריכים להבין שהם צריכים למצוא גם פרטנרים שמרנים בתוך החברה הישראלית. והניהול של השיח בין ליברלים בישראל לבין ליברלים בארצות הברית, מעל הראש של השמרנים בארץ, הוא לא בעיניי הדרך לפתרון. אני התנגדתי בזמנו גם, וגם כתבתי את זה בג'רוזלם פוסט, התנגדתי להצטרפות שלהם למחאה, והודעתי אותם לנסות להצטרף ליוזמות שפועלות לאחדות בתוך החברה הישראלית. אני חושב שגם אם מסתכלים לספר של גידי, ועל החזון של הספר של גידי שמדבר על, בוא נאמר, על עם יהודי שתמיד ידע למצוא את עמק השווה בין השמרנות לבין הליברליזם, ובין הגמישות לבין הקשיחות, אני חושב שיהודי ארצות הברית צריכים להיזהר, לא לאבד גם את תמיכת הציבור הישראלי, אני חושב שזה קרה, כמו שישראל הפכה להיות נושא שהוא פרטיזן בארצות הברית, גם יהדות ארצות הברית הפכה לצערי להיות נושא שהוא מחלוקת בתוך מדינת ישראל, ובמובן הזה אני חשוב בעיניי שהם לא ייתנו, בוא נאמר, לקושי המוצדק שלהם עם הממשלה הנוכחית, לעבר אותם גם לפני האמיתיות של החברה הישראלית והמורכבות שלה, וגם לצורך לפתרון של אחדות בעם ישראל.
ג'ו ביידן ישלם מחיר על תמיכתו בישראל כמעט ללא סייג?
זה אני אשאיר אולי לגידי האמת להתייחס בהקשר של ביחס למדיניות של ביידן, אני פחות בקיא. אני כן אגיד שאני שותף לתחושה, אולי כמו רבים אחרים, שביידן הוא ידיד אמת מדור שכבר לא קיים, נכון. ליהודי ארצות הברית, ואנחנו לא נזכה לראות את זה שוב במפלגה הדמוקרטית, גם אם מסתכלים
אם על בכלל, אתה יודע, אני כל פעם הייתי מתהפך, אתה יודע, הייתי קופץ כשהייתי שומע את כל הכללות שמקללים את ג'ו ביידן, שהוא באמת ידיד אמת של ישראל.
אז ממש הסקר שהתפרסם עכשיו, ממש עכשיו אתמול, אז הוא אחד הנתונים המדהיגים שיוצאים ממנו, זה בעצם איך ישראל והמלחמה הפכו לנושא שהוא פרטיזן ונקוטב פוליטי, אז כרגע מדברים שם בצד הרקובליקני על 59% שחושבים שהמדיניות של ישראל היא כרגע תקינה בהקשר של המלחמה, לעומת 22% בצד הדמוקרטי. אז ישראל הפכה בתוך התהליך הזה בעצם לנושא של מחלוקת בארצות הברית, והשאלה הקשה כמובן היא איכן היא הבית הפוליטי של היהודים האמריקאים בתוך הסיטואציה שתיווצר, בית פוליטי שיאפשר המשך שימור של יחסים עם ישראל ותמיכה בישראל, כאשר הם עוברים לרפובליקנים, שוב, הם מסתכלים ימינה, והם רואים רק את טראמפ, חלק מהתהליך הזה של הקטנה שאנחנו מתארים בכל הצדדים, הוא כולל גם את האובדן של איזו רפובליקניות מתונה שהייתה יכולה לעזור לנו מאוד.
אני ברשותכם רוצה להוסיף זווית נוספת. האירוע הזה חשף, מדינת ישראל הייתה בתהליך של סגסוג מדהים, במעשה מדינת ישראל מטפסת ומטפסת משנות ה-90, כמעט ללא הפרעה, גם מבחינה כלכלית וביטחונית והשפעה. זה הולך ביחד עם זה שארצות הברית היא מעצמת העל היחידה. ונקודת השיא בעיניי זה בדצמבר 2022, כשהאקונומיסט מונה את ישראל כאחת מארבע הכלכלות החזקות בעולם. עכשיו, אנחנו כישראלים כבר ידענו שישראל כבר נמצאת במשבר, מערכות בחירות ללא תוצאה, שיתוק ומלכות פוליטי, הקצנה, אבל בדצמבר 2022 אנחנו אחת מארבע הכלכלות המובילות בעולם, שכולם יזכרו, אתמול פורסם השער של האקונומיסט ביחס לישראל. זאת אומרת, איזה מסלול עברנו בשנה וחצי האחרונות.
שהשער החדש, אולי תספר לנו, מה הוא?
השער החדש למעשה, רואים דגל של ישראל על עמוד השער של האקונומיסט, והוא דגל קרוע, מתנוסס ברוח, אבל קרוע. הרקע הוא מאוד אגמומי ואפרורי כזה, אבל המסר מבפנים הוא שישראל נכנסה למשבר מתמשך, ושהשגשוג שלה בשנים הקרובות למעשה נמצא בסימן שאלה. אז המעבר בשנה וחצי האחרונות הוא פשוט מדהים. מנקודת השיא למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. עד כל עוד מדינת ישראל שגשגה, היה קל ליהדות ארצות הברית להתלכד סביבה ולעסוק בה. אבל עכשיו מה שהמשבר חשף זה שיהודי ארצות הברית למעשה נטולי חזון ביחס לקהילה שלהם עצמם. קשה מאוד למנות מנהיג יהודי אמריקאי משמעותי שמתעסק בעתיד של יהדות ארצות הברית. מערכת החינוך היהודי בארצות הברית במשבר. הצינור המנהיגות, משפך המנהיגות של יהודי ארצות הברית חסר. אני יכול רק לדבר כדוגמה על החוויה האישית שלי. הבת שלי מסיימת עכשיו תיכון בארצות הברית, מסתכלת על כל מיני תוכניות וחוויות שעשויות לתת לה, מה שנקרא בגרשיים, מחאות כפולות, מנהיגות. בישראל עשרות אפשרויות. בארצות הברית אין אפילו תוכנית אחת שמטפחת את המנהיגות העתידית של יהדות ארצות הברית, שמוצעת לבוגרי תיכון.
כן.
בגיל הזה, בגיל קריטי. שבו אנשים מעצבים את העדיפויות שלהם. הנקודה השנייה, היא מסיימת תיכון, באחד התיכונים היהודים המובילים בארצות הברית, ואין לה מושג האם יהודים הגיעו לארצות הברית לפני 400 שנה או לפני 40 שנה, האם יש בארצות הברית 5 מיליון או 50 אלף יהודים, מי הדמויות היהודיות הבולות, אין בכלל, אין אפילו ניסיון ללמד את ההיסטוריה של יהדות ארצות הברית.
כן.
ועוד, יש עוד ועוד מרחבים שבהם יש פשוט ריק של מנהיגות. ואני חושב שבמובן סיום, האירוע של 7 באוקטובר התברר בדיעבד כסוג של צלצול השכמה ליהדות ארצות הברית, ביחס לעצמה.
כן.
אני אשמח להתייחס באמת רגע לנושא של המשבר שיהדות ארצות הברית נמצאת בו. אני מסכים לגמרי עם הדברים שגידי אומר, וחשוב לראות את התמונה. יהודי ארצות הברית נמצאים במשבר מסביב ליכולת שלהם לשמר את הזהות היהודית בארצות הברית. הקושי הזה הוא פועל יוצא של מצד אחד ההתקבלות המוצלחת לחברה האמריקאית, שכוללת גם ניסויים מחוץ ליהדות והיווצרות של משפחות מעורבות ומורכבות, שהיא גם פועל יוצא של זה, וגם בעצם איזשהו משבר מבחינת הצורך של להישאר יהודי ביחס לחברה הליברלית הזאת, וההתקרבות המאוד חזקה לחינוך שלה ולערכים שלה, וכמו שגידי מתאר, אני הופך להיות מנהיג, הוא הופך להיות מזוהה במרחב הליברלי, והספציפיות היהודית של המנהיגות הזאת היא לא ברורה.
כן.
הצורך שלה הרבה פחות ברור ליהודי ארצות הברית, זה דור שגם ביחס לישראל וגם ביחס לסיפור הפנימי שלו נמצא כבר במקום אחר, וחלק מהשותפות בינינו לבינם, זה גם היכולת לדבר באופן גלוי על המשברים בשני הצדדים, וזה גם משהו שהייתי רוצה לעודד בשיח.
כן. דוקטור ברק, אני רוצה רק לסיום, אי אפשר שלא לשאול את העניין של דונלד טראמפ. אתה מצליח להבין את התופעה הזאת של, איך נאמר, 150 מיליון אנשים לפחות, תומכים באיש שאתה יודע, הוא לא, איך לומר, שחי ביקום מקביל, אני לא רוצה להשתמש בביטויים אחרים.
אני חושב שהדרך להבין, קודם כל צריך להסתכל על המציאות נכוחה ולהבין, אם יש כרגע 52-53% מהציבור האמריקאי שמוכן להצביע לטראמפ, אני חושב שזה משקף בין היתר ביקורת גדולה על הסדר הליברלי שנמצא בצד השני. הסדר הליברלי נמצא במשבר פנימי עמוק, הוא נמצא במשבר פנימי עמוק, קודם כל כי הוא הקצין.
הוא הקצין מאוד.
הוא נלקח בשבי על ידי אג'נדות קיצוניות.
מוטרפות או פחות, כן.
נכון, נכון, עם מסוכנות, אני לא רוצה להגיד מסוכנות יותר או פחות, אבל גם כן מורכבות. העובדה שבסופו של דבר ההיספנים והסוברבן מומס מצביעים עכשיו לרפובליקנים, יש בה עדות שבכל זאת צריך גם איזה חשבון נפש בתוך הצד השני, ולא בתוך הצד הליברלי, זה משהו שאני גם עסוק בו, כדי להבין איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ואיך חוזרים לאיזה סוג של ליברליזם יותר שפוי וקלאסי, שגם ליחסי ישראל וארצות הברית הוא יעשה רק טוב. אבל זה כבר מהלך הוא מהלך שדורש הרבה כוחות.
יש קו שמחבר בין המשבר שנמצאת בארצות הברית, וגם יהדות ארצות הברית, לבין המשבר שאנחנו נמצאים בו בישראל. וזה למעשה המשבר של המערכות הפוליטיות בשני הצדדים. פול קנדי כתב ספר מאוד מפורסם בשם The Rise and Decline of Great Powers. למעשה הוא מתעסק בתהליכי העלייה וירידה של מדינות, ודרך אגב, אחת ההבחנות שלו זה שבדרך כלל תקופת סין נמשכת כ-70 שנה. שני דורות. שלושה דורות. בסוף אותה תקופה מגיע דור נוסף שהוא כבר אין לו את התבניות ההתנהלות ואת האינסטינקטים שהיה לדורות הראשונים שבנו את הכוח וטיפחו את הכוח, וככה מתחילה הירידה. אז למעשה, ההבחנה הנוספת של פול קנדי זה שמדינות מצליחות, כשהן מצליחות באותן תקופות, הן פרגמטיות. זאת אומרת, והפרגמטיות היא פרגמטיות מבנית, היא פרגמטיות שלמעשה מובילים מהמרכז. מה שקרה לישראל בשנים האחרונות, בפרט בממשלה הנוכחית, שהיא מובלת מהקצה. ובגלל שהיא מובלת מהקצה והיא לא פרגמטית, בסופו של דבר, בצורה בלתי נמנעת, היא תיקלה למשבר, ואנחנו רואים את המשבר הזה נגד עינינו. אותו דבר בארצות הברית. בארצות הברית היה תהליך, אני לא אלאה פה את המאזינים, שנקרא gerrymandering. gerrymandering זה למעשה מניפולציות באזורי ההצבעה, שכתוצאה מכך, ברוב אזורי ההצבעה בארצות הברית, למעשה הם לא תחרותיים בין הדמוקרטים לרפובליקנים. במילים אחרות, מי שמנצח בפריימריז, מנצח והופך להיות הנציג של האזור. כתוצאה מכך, התחרות האמיתית הפוליטית היא בפריימריז. ולכן בפריימריז יש תהליך של שבירה לקצוות, בשמאל ובימין. במילים אחרות יש בעיה מבנית שכתוצאה מכך יש את הכיתוב הפוליטי בארצות הברית, שמקרין כמובן על יהודי ארצות הברית, ולכן ארצות הברית היא מעצמה, שבגדול אנחנו יכולים לדבר על תהליכי הדעיכה שלה.
דעיכה.
אני כן יכול להגיד שבארצות הברית יש מנגנון שאין במדינת ישראל. שזה שיש בארצות הברית 50 סטייטס, 50 מדינות שמתחרות אחת בשנייה כל הזמן. פלורידה מתחרה בניו יורק וקליפורניה מתחרה בטקסס. ולכן במבנה האמריקאי, בארכיטקטורה של ארצות הברית, יש את הכלים שמבטיחים את הסגסוג האמריקאי ארוך הטווח. לנו בישראל אין את הכלים האלה, למעט העם היהודי, שאפשר אולי לשיחה ליום אחר, כי אני יודע שאנחנו קצת מריחים, אבל אני כן אומר שהתיקון האמיתי בעיניי שנדרש במדינת ישראל, זה תיקון בשיטת הבחירות, לא שיטת הממשל, בשיטת הבחירות שייצר את התמריצים לפרגמטיות ולחיזוק של המרכז הפוליטי מימין ומשמאל.
אני כבר אמרתי דוקטור ברק לגידי גרינשטיין שהוא אופטימיסט חסר תקנה, אני לא רואה איך זה מתרחש, ורק לסיום, תגיד, אנחנו צריכים כבר לקבל את זה כעובדה שטראמפ יהיה נשיא ארצות הברית הבא?
שוב, אתה יודע, קודם כל אנחנו נמצאים בפורים ודברים מתמחים לכאן ולכאן, התחזית שלי והציפייה שלי היא כן, שכן טראמפ יהפוך לנשיא ארצות הברית, צריך לראות מה יהיה המשבר הפנימי שיכול להיווצר בארצות הברית, צריך להגיד שגם טראמפ לא ייבחר גם צפוי סוג של משבר פנימי.
כן, כי הוא כבר אמר את זה.
הפילוג והכיתוב בסופו של דבר בעולם הם לא טובים ליהודים, זה נקודת מוצא. התהליכים של התגברות הפילוג והכיתוב באופן כללי, גם בגלל הסיבות שגידי תיאר, גם בהקשר הפנים האמריקאי וגם בהקשרים אחרים של תקשורת וכיוצא באלה, הם בגדול לא טובים ליהודים, אבל בואו נשמור על הגחלת של התקווה ובאמת נראה איך הדברים מתפתחים.
דוקטור ברק, תודה רבה דוקטור שהיית איתנו, ובוא נקווה, אתה יודע, כמי שמסתכל מהצד, אני הרבה פעמים תוהה, למה הישראלים כל כך אוהבים בטראמפ, כי הם יודעים שזה, אפילו שהם יודעים שהוא איש בלתי צפוי, אז אני אגיד את עמדתי, הלוואי והוא לא ייבחר להיות נשיא ארצות הברית. תודה רבה.
תודה רבה לשניכם, תודה גידי, תודה.
תודה, שבת שלום וגם חג שמח.
שבת שלום, חג שמח, כל טוב.
כן. אתה מבין את האהבה של הישראלים לטראמפ?
אני, האמת שאני לא כל כך מבין, כי זה לא עניין של שמאל וימין. אני חושב שטראמפ הוא פשוט בן אדם לא צפוי.
כן, מסוכן.
והחוסר...
כמעט הפיכה בארצות הברית. אני הייתי שם, ראיתי איך זה התגבש.
זה דבר אחד. הדבר השני, גם אנשי הימין צריכים לזכור שהשבוע טראמפ דיבר על צורך בהפסקת אש, כן. בלי סייגים.
לא רק זה, גם יש לו חשבון עם נתניהו, זאת אומרת, כן. גם אם נתניהו חושב שאם טראמפ ייבחר, יהיו לו חיים קלים, ת, טראמפ הוא נקמן חסר תקנה.
וצריך לזכור את תוכנית טראמפ. תוכנית טראמפ, התוכנית המדינית של הנשיא טראמפ, דיברה על שתי מדינות לשני עמים, עד שכבר היינו במגמה של הפרדה בין עזה לגדה, הוא חיבר ביניהם כן. חזרה. התוכנית שלו מדברת על הרחבת רצועת עזה לנגב, על זה ששווה ערך של 86% משטחי הגדה המערבית, או יהודה ושומרון, יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית, על בירה פלסטינית באזור ירושלים, זה תוכנית טראמפ.
עצם העובדה, תוכנית טראמפ זה כבר מצחיק אותי.
כן, אבל אז אתה צריך לזכור שהבעיה המרכזית שלי עם טראמפ, זה חוסר היציבות וחוסר הצפיות, ואם טראמפ מתהפך עלינו, חס ושלום.
גידי, מה נסיים?
אנחנו...
עם אופטימיות, תמיד אומרים לי.
כן, תמיד.
אני יודע שאתה הקמת בשבעה באוקטובר, אחרי שבעה באוקטובר, מפעל של גיוס צרכים ל...
של מענה לצרכים של אוכלוסיות שפונו מהעוטף, גם מהצפון.
דברים אפילו שלא חשבנו עליהם, למשל עגלות.
כיסאות גלגלים לפעוטות, כיסאות מותאמים אישית לילדים שלא יכולים להשתמש בשירותים, בגלל שהם יש להם צרכים מיוחדים, בבתים שלהם.
בבתים שלהם והם פונו.
יש, והם פונו, בבתים שלהם בדרך כלל יש תא שירותים או אסלה לשימוש אותו ילד. פה המשפחה מוצאת את עצמה בחדר במלון, כולם משתמשים באותה אסלה, ולכן צריך פתרון לדברים האלה. הרבה מאוד דברים שהצוות שלנו פה, אם מותר להזכיר את השם, כן. מיזם בשם תום, תיקון עולם מייקרס, אתם יכולים למצוא אותנו, וכל מי שיש לו צרכים נשמח לנסות ולתת מענה. סמיכות כבדות להתמודדות עם טראומה, קיבלנו בקשה ראשונה מאיכילוב, שגדלה לעשרות, שגדלה למאות, ועכשיו אנחנו בשיתוף פעולה עם נטל ועם התעשייה הקיבוצית, לספק 1,000 סמיכות כבדות, זה סמיכות שנותנות איזה מין תחושה של חיבוק, שגורמת להפרשה של... איזשהו אנדורפין במוח, שמרגיע ומאפשר לשינה ארוכה ויציבה. מה שהשינה הזו, אנשים שישנים שעתיים שלוש בטראומה, מתקשים לעמוד במטלות של תהליך השיקום, מי שישן יותר טוב גם יכול להשתקם יותר טוב. אני גאה מאוד שהצוות שלנו פה עזר גם, כמו שאמרתי, למפונים, לפצועים, לניצולים, וגם למספר קטן של אנשים שחזרו מהשבי. ואני מקווה שנזכה לראות בקרוב את כל האנשים שנמצאים בעזה, חזרה איתנו.
רק נסיים עם זה שאני יודע שהעיתונאי, הפרשן הכי משפיע בעולם, תום פרידמן, הוא חבר אישי שלך.
נכון, תום פרידמן הוא בן אדם שהוא חי בבירות וחי בירושלים. אני רוצה, מבקש פה מהמאזינים לחשוב, איך נראים חיים של אדם יהודי בביירות, כשהחיזבאללה מסתובבים בשטח ואשף וזה, והוא...
אולי במלחמת האזרחים שם, כן. ספר כתוב, חשוב שלו, מביירות לירושלים, שאתה
האומץ,
כתב במכון
ניסון. האומץ מלסון, האישי של האיש הזה, האינסטינקט, הוא פרשן, וכמו שאנחנו יודעים, יש הרבה פרשנים שיושבים בבתי קפה או בקורסה, אולי מרעיינים, קצת בטלפון. פה מדובר גם בן אדם שהוא כתב, יוצא לשטח, גם בגילו.
וקרוב הוא... מאוד לנשיא ג'ו ביידן, שכשהוא רוצה להעביר מסר לישראל, הוא אומר לתום פרידמן, ותום פרידמן מעביר את זה, כותב טור בניו יורק טיימס.
נכון, ותראה, אני לא יודע להגיד על הקרבה הזו, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שזה לא הנשיא הראשון, זה הדבר המדהים באירוע הזה. זאת אומרת, זה לא איזה מערכת יחסים כן, מקומית שנוצרה נכון. עכשיו, זה נמשך הרבה שנים, כי מה שמייחד את פרידמן זה שהוא, בעיניי, זה שהוא כותב את הפרשנות שלו, מה שקורה במזרח התיכון, זה יושב על ביקורי שטח, והבכירים, אנשים הישראלים הבכירים ביותר ששומעים את הפודקאסט שלך שלומי, יודעים כמה פעמים הוא פגש אותם, איזה שיחות עומק הוא ניהל איתם, ולכן, אני רק אציין שממש לאחרונה, בימים ספורים, הוא היה בסוריה, הוא היה בירדן, בסוריה, בירדן, בכמה מקומות, במצרים ובישראל.
כן.
אז אחרי כאלה סיורי שטח, יש לו תחושה וחיבור למה שקורה, ודרך אגב, שהוא בא לכאן, הוא מקפיד לפגוש אנשים לכל רוחב הקשת הפוליטית.
כן. אני חייב רק להגיד, עד כמה נדהמתי כמה קוראים אותו, תום פרידמן כתב ביקורת בסנדיי על הסרט שלי חיים יקרים ב-2010. טור שלם רק על הסרט שלי חיים יקרים בניו יורק טיימס, ולימים גיליתי שקראו את זה מיליארד אנשים ברחבי העולם, והטור שלו תורגם לסינית, ליפנית, זה פשוט מדהים. שישב הבן אדם בסלון שלו, במשרד שלו, הייתי במשרד שלו, כותב משהו, ומיליארד אנשים קוראים.
זה נכון, אבל צריך, שלומי, אז אתה גם יודע כמה הוא עובד קשה.
כן.
הוא בן אדם חרוץ בצורה בלתי רגילה. אני, החברים, אני רואה איך הוא חי, אני קראתי לזה עבדות מודרנית. היה תקופה שהוא יצר שני טורים בשבוע, 830 מילים, פעמיים בשבוע, שהמאזינים יחשבו מה נדרש כדי לייצר 830 מילים, חומר מקורי, שוב ושוב, פעמיים בשבוע. זה פשוט עבדות. זה מיום ראשון עד יום רביעי, יום רביעי עד יום ראשון, נונסטופ. אז עכשיו הוא קצת לקח צעד אחורה, הבטיח לעצמו ולאשתו שהוא יעשה רק פעם בשבוע, ויוצא לו פעמיים בשבוע.
אני פעם פגשתי אותו ברכבת התחתית, ואמרתי לו שחלק מיהודי ארצות הברית, אמרו עליו שהוא הפך להיות יותר ימני, בגלל העמדה שלו באפגניסטן ובעיראק. הוא אמר לי משפט יפה, הוא אומר, אני כבר 30 או 40 שנה עומד באותו מקום. אני נשארתי במקום הזה, והוא עשה ככה בתנועת יד, אבל הם זזו שמאלה, וזה כשדיברנו על השינוי המאוד מאוד רדיקלי של הליברלים סוקולד בארצות הברית.
נכון, ותסתכל על כל המאמרים האחרונים, בצורה עקבית, שוב ושוב, הוא למעשה מצדיק את ההיגיון הבסיסי של המלחמה של ישראל בחמאס.
אבל ביקורת ניהולה, אבל ביקורת
על אופן הניהול.
וביקורת אישית.
על היעדר החזון האסטרטגי.
וביקורת אישית על בנימין נתניהו. אישית ממש.
זה, תראה, הנקודה המרכזית זה היעדר החזון האסטרטגי. תום פרידמן לפני כמה חודשים דווקא דיבר בניו יורק טיימס על זה שתוכנית טראמפ היא נקודת היחוס לעיצוב התהליך המדיני החדש. תוכנית טראמפ. אין הרבה אנשים בניו יורק טיימס במעמד של פרידמן, סליחה, במקום שבו נמצא תום פרידמן, שידברו על תוכנית טראמפ כנקודת ייחוס לתהליך מדיני. אז הוא בן אדם, אני חווה אותו כבן אדם מורכב, בן אדם שנע לרוחב בזירות, בן אדם אמיץ מאוד, גם ברמה האישית. הוא עושה דברים שאתה לפעמים, אתה נדם שבן אדם בגילו, הוא מעל גיל 70, ייקח את הסיכון ואת המאמץ כדי להיחשף מכלי ראשון לתופעות חשובות. אלו מכם ששומעים אותנו עכשיו, לפני שלושה שבועות הוא כתב מאמר על איראן כשורש הרע במזרח התיכון. זה מאמר שבמועצה לביטחון לאומי פה בישראל יכלו לכתוב.
כן. גידי גרינשטיין. תודה שבאת אלינו.
תודה שהזמנת אותי. כיף להיות איתך.
תודה רבה.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.